אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.
היי, אני ורד רמון ריבלין, וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט המשפיעות. איתנו היום אחת הנשים החזקות באמזון ישראל, רותי אהובי. אז כיף שבאתן לשמוע על מימוש עצמי ברמות הכי גבוהות, על מתיחת גבולות, על פריצות דרך ועל ניהול מתקדם. המון המון כלים שיאפשרו לכם ללמוד, להתפתח וליהנות מעשייה. אז מה קורה בפודקאסט המשפיעות? אני מנסה להציג פה מודלים מחשביים של מנהיגות חדשה. המטרה היא לתת כיווני השראה לנשים וגם לגברים שרוצים ללמוד מהטובות ביותר, הנשים שעושות הבדל. היי רותי.
וואו, היי ורד. איך אפשר להגיב אחרי הפתיח הזה בכלל?
איזה כיף לנו.
ממש.
ממש.
באמת שממש.
אני מתרגשת מהשיחה שהולכת להיות לנו, ואני יודעת שיקחו ממנה המון ערך, ואני שמחה שאת פה, ותכף נבין למה, מה המשמעות שלך כאישה בשולחן מקבלי החלטות באמזון, כמה זה משמעותי. כי יש חברות הייטק גדולות, ויש את אמזון. ההבדל הוא לא רק בגודל או בכסף, אלא בדרך שבה החברה חושבת, פועלת ומקבלת החלטות. אנחנו מכירים את 16 עקרונות המנהיגות באמזון כשפת עבודה יומיומית. עקרונות שנוגעים בכל החלטה. איך מגייסים עובד חדש, איך מפתחים מוצר, איך מקבלים החלטות, כשיש התנגשות של ערכים, נניח בין מה שנכון ללקוח, מה שנכון לקורפורט, לארגון, ומה מכריע בסופו של דבר, ואיך מקבלים את ההחלטות. זאת אומרת, האפשרות שלנו פה להציץ דרך השיחה הזאת, הצצה הנדירה לעולם הזה, לעולם של קבלת ההחלטות באמזון, דרך ישראלית שהגיעה למקום מאוד מאוד משפיע ומרתק. ואנחנו נדבר על איך באמת מרגיש להיות בחדר שבו מתקבלות ההחלטות האלה, שיכולות לשנות שווקים, ויש בהם הרבה דילמות. אני מקווה שאחרי השיחה הזאת, גם המאזינות יפתחו להמון כיווני מחשבה על החיים שלהם ועל העשייה שלהם. מה את אומרת?
הלוואי, בהחלט. אני תמיד אומרת ששומעים את הדברים האלה, בסוף אני רוצה שייצאו עם משהו שלוקחים לפעולה.
נכון. נכון, אז ברוכות הבאות לפודקאסט המשפיעות. בואי תספרי בדיוק, אם אני אשאל אותך בדיוק, וואי, אנחנו נסתבך פה, כי את תתחילי לספר לי בפרטי פרטים, איך מוגדר הטייטל שלך, ואנחנו כאילו צריכות עוד כמה ימים, רק לטייטל.
נכון.
רותי, אם אנחנו, בוא נעשה תרגיל בקיצור טייטל.
נכון.
נביא רק את המהות.
כן.
אז מה?
אני חושבת שבסופו של דבר הארגון שאני מובילה, מנהל את הלקוחות הכי אסטרטגיים והגדולים של אמזון ווב סרוויסס, בעצם שירותי הענן של אמזון, גם בישראל וגם באימיה, לקוחות מסוגים שונים גם, להשיג את המטרות הביזנסיות שלהם, המטרות העסקיות שלהם, על ידי איך הם ניגשים להטמעת הענן, ואיך הם מובילים לאופטימיזציה גם, בצורה הכי אפקטיבית שיכולה להיות.
אוקיי, וזה נותן לך איזושהי יכולת, הסתכלות, התבוננות, היכרות עמוקה עם המון 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 ארגונים.
נכון.
את יכולה לראות המון, גם מהמשק הישראלי וגם ממקומות אחרים.
נכון.
בעולם.
זה ממש נע מסטארט-אפים לממשלות, לאנטרפרייזים מאוד גדולים, ומן הסתם לכל לקוח כזה יש את האתגרים או את דברים שהוא מחפש והוא צריך, ובאמת לחשוב איתם וללוות אותם במסע הזה שלהם.
ולפעמים, כשאת באה מפרדיגמת חשיבה מאוד מסוימת, שכבר שהזכרנו בהתחלה את 16 עקרונות של אמזון, עקרונות המנהיגות, leadership principles.
נכון.
ואת רואה שזה לא מתקיים בארגונים אחרים. זה יוצר אצלך ככה חריקה, תחושה של משהו שלא... גלגלים של השעונים לא משתלבים, או שאת כבר יודעת איך להכיל את השוני הזה?
אני יודעת איך להכיל את השוני הזה, אני חושבת שבסופו של דבר, באתי מחברות כאלה. שלא עבדו לפני אמזון, לפני AWS, שלא עבדו לפי ה-leadership principles האלה, והרגשתי שהגעתי, איך זה פתח לי את העיניים, כמה זה קריטי לארגון, שיהיה לו את העקרונות האלה שמלווים אותו מההתחלה, מהרגע שהוא מגייס את העובדים שלו, לתוך איך שהוא מפתח את המוצרים שלו וחושב ומקבל החלטות, עד איך שהוא נותן פידבק לעובד, שגם נוגע בעקרונות האלה. זאת אומרת, איך זה מלווה וכמה כוח זה נותן למנהלים גם לעבוד לפי זה.
בעצם, אני מסתכלת על לאן הגעת. אנחנו תכף אנחנו ניגע בעקרונות, ואני נורא רוצה לדעת איך זה נוגע בחיים שלך, ואיזה קבלת החלטות, או איך את פועלת עם העקרונות האלה של אמזון, אבל תראי לאן את הגעת, וכשהתחלת, לא הלך בתוכנית בכלל להיות במקום שהגעת אליו, זאת אומרת, זה כל כך אירוני שהילדה בבית ספר, שלא רצתה ללמוד, שהיה לה משעמם, שהפריע, שכל מיני קראו להורים שלה לבוא, להעיר להם על ההתנהגות, פתאום גדלה להיות זאת שהיום מנהלת גאונים באמזון, אנשים שיודעים אולי הרבה יותר ממנה על טכנולוגיה. הסיפור הוא מהמם, ואני חושבת שהוא איזשהו שיעור לכל מי שמקשיב לנו ומקשיבה ומקשיב, גם על הורות, תניחו לילד שלכם להתפתח על פי דרכו, אי אפשר לנבא. אתה לא יודע איזה מקומות חזקים יפצו על אותם מקומות חלשים שאולי נבהלת מהם בתחילת הדרך. איך את חווה את זה כשאת מסתכלת בדיעבד על המסע שלך?
זה באמת לא יאומן. אני בטוחה שאמא שלי היום שומעת את זה ומאוד גאה אם לחשוב, ואם היינו לוקחים את זה אחורה לגיל 13-14 ש... באמת, בעיקר הייתי בחוץ, היה לי ממש, לא עניין אותי, הוצאתי ככה תעודת בגרות בקושי.
פחדו שלא תסיימי?
זה היה גבולי. אני זוכרת שאמא שלי אמרה לי, רק שיהיה לך תעודת בגרות, אחרי זה כאילו נראה מה עושים.
כתב על המשפחה.
חד משמעית, בטח שכל המשפחה זה דוקטורים וכולי, והנה יש פה ילדה שבקושי מסיימת בית ספר. אבל אני חושבת שקודם כל תמיד עסקתי בספורט, וזה משהו שמאוד מאוד ליווה אותי, המוטיבציה להצליח ולנצח ולדחוף את הגבולות שלי, זה משהו שתמיד היה, שם זה כוון לספורט, באמת לא עניין אותי הלימודים, פשוט לא הצלחתי לשבת. ואחרי הצבא ככה התחלתי לחשוב מה אני רוצה עם עצמי, והבנתי שהעולם הזה של טכנולוגיה, ואנשים מאוד מדבר אליי. לא ידעתי עוד לדייק את זה בדיוק, ולא ידעתי עוד לשים על זה את האצבע, מה זה אומר, ואיזה תפקיד אני אעשה וכו', אבל ידעתי שזה משהו ביניהם. ומשם התחלתי לבחון את הדרך שלי.
היום, כשאת מסתכלת בדיעבד על הילדה שהיית, שאלה משעמם בבית ספר, מה היית עושה אחרת? עם הכלים של היום, עם החוכמה של היום.
אני חושבת שהייתי מחפשת מה כן מעניין אותי יותר. זאת אומרת, אולי על מה כן להתעמק ולהשקיע את הזמן שלי, שבאמת יש לי תשוקה ועניין.
את סקרנית, את רוצה לגעת במון דברים, רוצה להתפתח וללמוד כל הזמן, אז איך זה מתחבר לילדה שלא רצתה ללמוד?
כי אני חושבת שבסוף, לצערי, מערכת החינוך לא יודעת לקבל לפעמים ילדים שאולי לא ממש הולכים לפי התלם ויכולים לשבת עכשיו בכל שיעור היסטוריה או בתנ"ך או בכל השיעורים האלה, שהיה לי פיזית קשה לשבת, ולא כי לקחתי רטלין, או כי היה לי בעיות קשה, באמת לא עניין אותי. לא הצלחתי להבין למה אני צריכה לבזבז את הזמן שלי, ולשבת כוח הרבה שעות להקשיב לדברים שפחות מעניינים אותי, ואני חושבת שאם היה, כשהיו מורות שראו אותי, הם ידעו לגשת לזה, ושם זה המקצועות שבסוף כן הצלחתי מאוד.
איזה?
מתמטיקה. וספרות באופן מפתיע. הייתה לי מחנכת מדהימה שממש ממש ראתה אותי ודעיקה, והביאה לי את זה למקום שהיה לי מעניין.
וואו, זה ממש החיבור שהיה אצלי. ספרות מוגבר ומתמטיקה מוגבר. מטורף. יפה, זה שילוב יפה. זה אומר משהו על המנעד. והחיבור הזה של מתמטיקה וספרות. איזה יופי זה. זה כאילו מביא את היצירותיות בכל מיני... בכל מיני זוויות לא צפויות, ואני תוהה היום בעשייה הנוכחית שלך, איפה הכי מעניין לך? מכל האקטיביטיז.
שני מקומות שאני חושבת שהכי מעניינים אותי, זה אחד, לפגוש לקוחות שלנו, להבין באמת לאן הם רוצים לגדול, מה החלומות הגדולים שלהם, לאן הם רוצים להגיע, ואיך אנחנו, AWS, יכולים לעזור להם להגיע לזה.
אבל את יודעת, כל מנהל יגיד לך את זה, גנרי.
כי אני חושבת שזה תמיד יושב על שני ההיבטים. מצד אחד הטכנולוגיה, להכיר את המוצר שלהם, להבין, וזה כל פעם ללמוד מוצר אחר, להבין אתגרים חדשים, ומצד שני, יש פה המון המון אינטליגנציה רגשית ופן אנושי שנכנס, של איך אנחנו מנהלים את היחסים האלה, איך אנחנו בונים את האמון עם הלקוחות שלנו.
איך את בונה את האמון עם הלקוחות? איך את משתמשת בעקרונות של ה-leadership principles כדי לבנות אמון עם לקוחות? בדרך שאולי אף ארגון אחר לא עושה את זה. אני רוצה להבין, לזקק את הבידול.
כן. אני חושבת ה-customer obsession, שאנחנו קוראים לו, האובססיה סביב הלקוח, ואנחנו אומרים working backwards from the customer, מאוד מורגש אצלנו, בצורה שלא הרגשתי באף חברה שהייתי בה. אנחנו באמת, אני באמת יושבת עם האנשים, מבינים מה הלקוח צריך, ואם זה אומר שבסוף עושים את החיבור לצוותי הפיתוח, ומפתחים משהו שהוא מותאם, ממש ללקוח, שלא תוכנן אפילו לפתח אותו. אבל פתאום זיהינו צורך בשטח, ואני חושבת שזה מה שאני אוהבת, שאנחנו, הצוות תמיד בתוך האמצע הזה, בין לתת את הכל ללקוח, בתוך AWS, ומצד שני, להיות החוט המקשר הזה, בין החברה ללקוח.
את אומרת לי, את אומרת דברים, באמת שנשמעים לי, עדיין מאוד מאוד עמומים.
אוקיי.
לא, אני לא מצליחה. תספרי לי דוגמה של איפה המופע הקיצוני ביותר של אובססיה ללקוח. אובססיה ללקוח זה אחד העקרונות המובילים באמזון.
נכון.
אובססיה ללקוח, וואו, נשמע חזק.
נכון.
אובססיה בכלל זה, זה כלי אדיר, להיות אובססיבי למשהו ולא להרפות. איפה היה המופע קיצוני שחווית בחוויה שלך?
כן. אני חושבת שהיה לנו איזשהו אתגר עם אחד הלקוחות, שראינו שהמוצר לא נותן מענה על משהו מסוים. לא יכולה להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל נגיד את זה כך. וכשעבדנו עם צוותי הפיתוח, זיהינו שלמרות שיש פיצ'רים חדשים שאנחנו רוצים להכניס לתוך המוצר, אנחנו מזהים שיש גם בעיה עם הפרפורמנס, זאת אומרת, עם איך שהמוצר מדולבר, מהפידבק מהשטח, כן? ויש בעיה עם המחיר של המוצר. ופתאום ישבנו ושיקפנו את זה, והצוותים אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו צריכים לתעדף את הדברים אחרת. אנחנו שומעים את מה שהלקוח אומר, ולמרות שתכננו עכשיו לדלבר פיצ'ר חדש למוצר, אנחנו בעצם הולכים לשנות את מה שאנחנו הולכים לדלבר, למשהו שישפר את העלות, יוריד את העלויות למוצר, למשהו שישפר את המהירות של המוצר, כי קיבלנו עכשיו משהו מהשטח, למרות שכבר הייתה תוכנית.
זה המופע הכי קיצוני שהיה עבר לאובססיה ללקוח. אם אנחנו, בואי, כדי לפשט את זה, אם מי שמקשיב לנו עכשיו רוצה כן. להגיד, אוקיי, גם אני רוצה להשתמש בעיקרון הזה של אמזון, של אובססיה ללקוח. מה הוא צריך לעשות בעצם? תפשטי לי את זה, כאילו, תגידי את זה בשפה לא של דלבור ושל התאמה למחיר, אלא מה הוא צריך לעשות? בוא ניקח את זה ברמת הפשטה יותר גבוהה.
אוקיי. אני חושבת שמה שאומרים זה מה שקורה. זאת אומרת, זה בצורה הכי הכי מופשטת, כשאנחנו פוגשים לקוחות, הרבה פעמים אנחנו שומעים, אמרו לנו ככה, אמרו לנו ככה, אבל אנחנו שם. כל הדרך, אנחנו מלווים, אנחנו נמצאים במשרדים של הלקוחות שלנו, אנחנו יושבים איתם, אנחנו ממש נהיים חלק מהותי באמון שאנחנו יוצרים עם הלקוחות שלנו, שהם ממש מרגישים שאנחנו איתם במסע הזה שלהם, בצורה שלא ראיתי באף ארגון שהייתי בו. זה לא הגעתי, אמרתי שאולי נעשה משהו, ננסה, נבחן, ואז דיברתי עם עוד 30 לקוחות ודברים השתנו. זה ישבנו, דיברנו, בנינו תוכנית, ואנחנו חוזרים, ואנחנו מעדכנים, ואנחנו יושבים איתכם, ואנחנו עושים את השינויים, ואנחנו גם מדברים עבורכם בתוך הארגון לרמות הכי גבוהות, כדי לוודא שהדבר הזה קורה.
כל הדברים האלה לוקחים המון זמן, ומאמץ, נכון. ואנרגיה. לפעמים את מוצאת שזה, וואו, לא שווה את זה?
לא. אמיתי לא. למה? כן? כי, וזה משהו, זה גם בתרבות, ואני גם מאוד מאמינה בזה, הטראסט, האמון שאנחנו יוצרים על הלקוחות שלנו, הוא טווח רחוק.
כלומר, כשאת אמרת, אני רוצה לבנות אמון מול הלקוח, אז זה בעצם יושב על זה.
נכון.
דרך זה שהלקוח רואה שאתם לא משחררים, לא משחררים ממנו.
אנחנו בכלל מסתכלים לא על מה עכשיו, הוא קצת עולה, קצת יורד, מצליח וזה, מה הטווח הרחוק? מה המערכת יחסים שאנחנו מייצרים מהלקוחות האלה לטווח הרחוק, שהם מרגישים שאנחנו שם איתם?
הדבר, עיקרון נוסף של אמזון הוא העיקרון של working backwards.
כן.
כאילו, מוציאים הודעה לעיתונות, לפני שמפתחים מוצר, ממש כותבים את ההודעה לעיתונות, כאילו המוצר כבר הושלם, מוציאים את זה ללקוחות כדי לראות את הפידבקים. איזה מגניב זה.
זה מתחיל מבפנים, אז אני ככה אדייק, זה נקרא PRFAQ, בעצם זה חלק באמת מתרבות החדשנות באמזון, איך את מייצרת בארגון כל כך גדול, את האפשרות שכל מפתח וכל עובד בחברה, יכול להעביר רעיון לשולחן ולקחת אותו קדימה, לכדי מוצר שהחברה אפילו מוכרת, או לכדי כלי שעכשיו מחר מפתחים ושמים עליו. וזה מתחיל מזה שבאים ואומרים, אל תעשה לי איזה מצגת עכשיו שמראה לי למה זה טוב או זה. תכתוב לי מה מחר, מחר המוצר הזה קיים, מה אתה מוציא לעיתונות? איך זה נראה? איך ברמת הדיאגרמות, ברמת להעמיק בזה, את צריכה להציג ממש את הדאטה שמראה ותומך, למה מחר אנחנו נשלח את זה לעיתונות, וזה מה שנציג שהולך להיראות. נשמע מטורף, נכון? כאילו, איך אני יכול לבנות את הדבר הזה?
זה נשמע כמו, איך לחשבו על זה, כאילו, זה נראה לי כל כך מתבקש לעשות את זה, כאילו, אני באה מהעיתונות, את יודעת, אז להוציא את זה בצורה של הודעה לעיתונות, זה דרך שבה בסופו של דבר תתקשר את זה.
נכון.
איך אתה מתווך את הפיתוח הזה? נראה לי נכון, לפני הכל.
זה באמת מכריח את מי שחושב על הרעיון או חושבת על הרעיון הזה, להעמיק בזה, לאסוף נתונים, לחקור. לעשות איזשהו, לבחון את הדברים, לפני שהיא באה ואומר, טוב, יש לי איזה רעיון, בוא נפתח את זה, נראה לי שזה טוב.
עוד עיקרון, בתוך מסכת העקרונות של האמזון, הוא הנושא של מה שבזוס טבע, להתנהג כל הזמן כאילו אתה ב-day one.
נכון.
כאילו, זה אומר עם ה-sense of urgency, תחושת הדחיפות והסקרנות וההתלהבות והריגוש, כל האנרגיה הזאת שאנחנו מכירים מה-day one, בהבחנה מ-day two, שאתה כבר שוקע באיזשהו רפיון, באיזשהו אולי כפייה לשמרים. איפה את בחוויה שלך הרגשת את תחושת ה-day one הזו, שעצם זה שאת יודעת שמסגרתם לעצמכם את זה כעיקרון, השפיע עלייך?
קודם כל, אני חייבת להגיד, הרבה פעמים אנשים אומרים שעובדים באמזון, אומרים, it's always day one. זה משהו שהרבה פעמים רואים, וזה נשמע כזה, אוקיי, בסדר. אבל זה ממש ככה. ברמת הפגישה שאני נכנסת אליה, אני מביאה איזשהו רעיון, אני מציעה רעיון, אני לא אשכח את זה שהמנהל שלי הסתכל ואמר לי, יאללה, לכי על זה. פשוט עשי את זה. אמרתי, הייתי...
לא צריך להביא את המספרים?
לכי תנסי.
דיפ דייב או...
אז כהתחלה, לכי תנסי, תבחני את זה, תעשי POC לשניים, שלושה אנשים, תבדקי מה זה, לכי תעשי. זאת אומרת, החופשיות שנותנים בתוך הארגון לבוא ולתת את האפשרות ליוזמות חדשות ולחדשנות, היא מדהימה, זה מצד אחד. מצד שני, זה באמת הלמידה האינסופית. הטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן, ואת פשוט באמת כל הזמן, אין יום שעובר שאני לא לומדת משהו חדש, מבינה משהו חדש, מבינה שצריך לעשות שינוי ארגוני כי גדלנו, ורגע אולי מה שהתאים קודם לא מתאים עכשיו, וכל הזמן צריך, את צריכה להיות במקום שאת בוחנת את זה.
תגידי, להגיד למישהו שם אצלכם, וואו, אתה נראה לי במוד של day two, זה מעליב?
כן.
כן? שקעת, שקעת, אוקיי, וואלה, מכניס לסטרס, גדול, אוקיי, אז טוב, תספרי לנו על לאיזה עקרונות הכי התחברת, או את הכי מתחברת במנהיגות שלך.
כן, קודם כל, חד משמעית bias for action, bias for action מדבר על בעצם הבאה לפעולה, אבל בהבנה שאת לוקחת סיכון. לוקחת סיכון, כנראה אין לך את כל הדאטה, יש לך נגיד 60-70% הבנה של הסיטואציה, ואת מחליטה להתקדם קדימה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מאפיין אותי, בלקחת עכשיו משהו שאני לא לגמרי יודעת אם זה הצעד הנכון, אבל אני אספתי מספיק מידע שאני מרגישה שאפשר רגע להתקדם קדימה ולראות, ואני חושבת שמעבר לזה שזה עיקרון אצלנו בארגון, זה משהו שאתה יכול לייצר כמנהל, כמנהלת, בזה שאתה נותן גב לאנשים שלך לבוא ולהתנסות. זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי גם מהמנהלים שלי, הכל בסדר, לכי על זה. מקסימום, מה יקרה? ולקחת כל הזמן את הרגע, ההבנה, האם זה משהו שאני יכולה להתקדם קדימה ולנסות, או רגע אני צריכה להעמיק, to insist on the standards, ולאסוף את הנתונים וזה, כי זו החלטה הרבה הרבה יותר גדולה ומשמעותית. זה משהו שאני ככה מאוד מתחברת, ואני חושבת שמאוד עזר לי גם להתקדם, כי לא חיכיתי.
אוקיי, זה עיקרון אחד שאת מתחברת אליו. איזה עוד עיקרון את מתחברת ממש במנהיגות שלך, שמאוד מאפיין אותך?
אז השני, אני חושבת, זה ה-F backbone disagree and commit, שזה ככה... כן.
איך עוד בעברית?
העיקרון שבעצם בא ואומר, תעמדי על שלך, תרית אי הסכמות שלך לסיטואציה.
אבל משעה שהתקבלה החלטה, תהי מחויבת אליה, גם אם בניגוד לדעתך.
בדיוק, עד הסוף. ממש מצופה, וזה משהו שאנחנו מלמדים, וזה משהו שאני, גם את הצוות שלי, ומצופה את זה מהצוות שלי, וגם מעצמי, לאתגר את הסטטוס קוו. לבוא ולהיות בדיון, שכולם אומרים משהו, בוא נלך לכיוון אחד, ואת היחידה שחושבת שלא נכון, בגלל כל מיני סיבות, ולהרגיש בנוח לבוא ולהגיד, לא. אני לא חושבת שזו הכיוון, כי, ולהסביר.
תקשיבי, אלה ממש רכיבים למתקדמים בבניית חוסן, ממש. גם העיקרון הקודם, שאת אמרת, אני לא אחכה לכל 100% דאטה שיש לי על הסיטואציה, נתונים לסיטואציה, גם אם יהיה לי פחות, אני אצא לפעולה, וגם לאתגר את הסטטוס קוו, להיכנס לחדר ישיבות ולדחוף לקבלת החלטה שהיא שונה לגמרי מהמקובל, ולהיות בטוחה בעצמך או להאמין בעצמך, זה שני רכיבים מאוד משמעותיים בבניית חוסן, וזה ממש מעניין לשמוע את זה ממך. מראה איזה בסיס מאוד מאוד של אמונה עצמית נמצא בבסיס של הפעולה שלך. אוקיי, מה לגבי, נניח את רוצה לגייס עובד, על מה תסתכלי? מה יהיה חשוב לך כשאת מגייסת אותו?
כן. אז קודם כל חשוב להגיד, אמרת את זה גם בהתחלה, הנושא הזה של העקרונות, ה-leadership principles, מן הסתם מלווה אותנו מההתחלה, מתחילת הדרך, גם מהרגע שאנחנו מגייסים. משהו שאני מאוד שמה עליו דגש, כי אני מאוד מאמינה בו באופן כללי כמנהלת, זה הארגון שלנו, זה האנשים שאנחנו מגייסים אליהם. זה האנשים שאנחנו עובדים איתם, ומאוד חשוב לי ארגון שהוא מגוון מכל ההיבטים שלו. מהיבט של רקע מקצועי, מהיבט של מגדר, מהיבט של גם דת הרבה פעמים, מהיבט שזה כמובן שבסופו של דבר...
אז את אומרת גיוון, על מה תסתכלי? מבחינת state of mind, מה מניסיונך ממש מוצא חן בעינייך? תופס אותך, שאתה אומרת, וואו, הוא מתאים לדנ"א שלנו.
אז זו שאלה שבעיניי יש לה כמה תשובות, ואני אגיד למה. כי אם בחברות אחרות היה לנו מאוד את האינטואיציה, היה מנהל שבא, מראיין, עושה רעיון אחד, אולי HR מראיינת, ואנחנו מתקדמים קדימה. פה אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מראיינים את האנשים הכי טובים שמתאימים לנו לתפקיד, שמעלים את הסטנדרטים שאנחנו רוצים לארגון שלנו בהלימה ל-leadership principles. זה לאו דווקא אומר שזה יהיה בן אדם שמאוד בסגנון שלי. הפוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה אנשים, או אני שומעת אנשים שעושים בסטארט-אפים ריפרל לחצי מהיחידה שלהם, כי הם מכירים, אז הוא טוב, אז אני אביא עוד אחד כזה ועוד אחד כזה ועוד אחד, ואני אגייס, כי בטוח הוא טוב, כי עבדתי איתו, כי הייתי איתו ביחידה, כי הייתי זה.
ואז כל הצוות דומה לגמרי.
ואז איך מביאים דעות שונות לתוך השיח, ויוזמות חדשות, והסתכלות אחרת. שעונה בסוף לצרכים שונים, בסוף יש לנו גם לקוחות שונים.
קרה שגייסת, וממש נראה לך שזה וואו, והתבאסת בסופו של דבר מהדליברי, שזה היה מאכזב בסופו של דבר.
אני חושבת שלכל מנהל יש את הדבר
לגמרי,
הזה, בכל ארגון שהוא עבד.
לגמרי, זה אחד מנקודות הכאב.
מאוד.
ממש, את כאילו, כל כך קשה לנבא, כל כך קשה, כי לפעמים הכל נראה מעולה ברעיונות. ואז אתה בא לעולם האמיתי, ואנשים נורא נחמדים, הם ממשיכים להיות נחמדים, אבל הם לא יודעים להביא את, את הסחורה. ולמנהל זה, זה מקום מאוד כואב.
נכון. אני חושבת שבגלל זה, אני שמה המון דגש על האנשים שאנחנו מגייסים. תמיד עשיתי את זה, אני חושבת שעוד יותר היום, כי אני מבינה כמה בסוף הארגון שאני מנהלת, הוא האנשים. ואיך הם גדלים ומתפתחים, ומה הם מדלברים בסופו של דבר.
ואת נורא משקיעה באנשים. את, רותי.
נכון.
אני זוכרת את השיחות הראשונות שלנו, כשרק הכרנו, כשבדקנו את האפשרות להשתלב בפורום המנהיגות הנשית של ישראל, ואני עכשיו אספר לך, שממש הרגשתי כמה, איזו ענווה יש בך, איזו צניעות, כמה שאת לא, כמה שאת, כאילו באמת, מגיעה ממקום נורא אנושי. ואני חושבת שזאת, זה, היום אני יודעת שזה גם פידבק שאת מקבלת מהמון המון המון אנשים שאת בממשק איתם, וכמה הצד האנושי הוא כל כך נוכח אצלך, וכמה את מתחזקת מערכות יחסים, גם אחרי שלכאורה נגמרה האינטראקציה המקצועית.
נכון.
זה אחד הכלים המיומנויות שמאוד מפותחות אצלך. את יכולה קצת להסביר על מה זה יושב, איך זה בא לידי ביטוי, איך את מתחזקת את מערכות היחסים.
כן. אני חושבת, קודם כל, אני רואה את עצמי כמנהלת, לא רק אחראית על הצד המקצועי והפיתוח המקצועי של אנשים, אלא על כל היבט חייהם. לא סתם אנשים, סיבה מספר אחת שאנשים עוזבים זה המנהל והמנהלת הישירה שלהם וההתנהלות, כי זה משפיע על כל ההיבטים של העובדים שלנו. לא רק מה הם עושים בעבודה, איך הם חוזרים הביתה, איך הם עם הילדים שלהם, איך הם עם הבני זוג שלהם. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, קודם כל לראות אותם, כולנו אנשים, ולהביא את המקום הזה של הורות, שאני יכול גם לעבוד וגם להיות הורה. פעם מישהו אמר לי, מה, אני ביום הזה ספציפי, או צריך לצאת בארבע, אז אני לא יכול, זה היום שאני אוסף את הבת שלי. ואמרתי לו, למה רק יום אחד?
כך.
לא, זאת אומרת, אני בסוף סומכת על האנשים ועל הצוות שלי, ורוצה להאמין שמי שיכול להיות נוכח בבית ויכול, ורואים אותו, ורואים גם את הצרכים שלו האישיים, הוא בסוף מדלבר ועושה את העבודה שלו גם בזה, אני לא מודדת את השעות, אני לא מסתכלת על זה, ואני חושבת שבסוף האנושיות שלנו כמנהלים, מובילה בסוף לאנשים שרוצים לעשות בשבילנו. לא כי מישהו אמר להם שצריך היום, כל יום להישאר עד שבע בערב, ואני בכוונה מקצינה כדי להעביר את הנקודה, כן? זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, ואני חושבת שהוא גם עוזר לי ברמת לנהל את הארגון שלי.
לגייס את המחויבות של האנשים שלך?
גם.
היום את מנהלת כ-100 עובדים בארץ ובעולם.
נכון.
ולתחזק, את יודעת, סיפורים אישיים של כל כך הרבה עובדים, זה לא כזה פשוט. מהעולם האמיתי אני יודעת כמה זה מתנגש לפעמים ביכולת גם לדלבר.
נכון.
כי את עסוקה עכשיו בלעמוד ביעדים, לפעמים אגרסיבי מאוד. ומצד שני, העובדים שלך כרגע מנוטרלים, מכל מיני סיבות.
נכון. אז נכון, ככל שגדלים זה יותר קשה, אבל אני חושבת שכבן אדם אני מאוד נגישה. נגישה, זאת אומרת, אני מאוד מעודדת את האנשים, גם לא מי שמדווח אליי, גם שיש תכתבות שני מנהלים עד שהוא מגיע אליי, להרגיש בנוח לבוא ולהגיד לי, רותי, בואי נעשה קפה, אני רוצה לשתף אותך במשהו. ואני חושבת שמעבר לזה שאני שמחה על זה, ומעריכה את זה, זה גם עוזר לי לנהל את הארגון שלי, כי אני יודעת מה קורה בשטח, אני מבינה מה קורה בשטח.
דווקא דרך השיחות האישיות.
כן.
כן. כן, כן. תקשיבי, כשאני מקשיבה לכל החזיתות שאת פועלת בהן, אני אומרת, וואו, איך זה מתכנס? איך המשוואה הזאת מתכנסת? כי מצד אחד את אימא לשלושה ילדים.
נכון.
מצד שני, את משקיעה מאוד בסיפורים האישיים האלה, לתחזק את מערכות היחסים שלה, עם הקולגות, עם הכפיפים. מצד שלישי, את מאוד נאמנה לעקרונות ומנסה ליישם, וגם אובססיבית ללקוח. כי זה אמזון. ומצד שלישי, את גם מחויבת לספורט, לתחזוקה האישית. ספרי לנו מה את עושה בספורט.
אני רצה, כן, עשיתי.
כמה פעמים?
פעמיים, שלוש בשבוע.
לא אמרת כלום. כאילו, מתי? באיזה קצוות של היום?
האמת שאני חייבת להגיד, זה התחלתי משהו כמו לפני שנתיים, שנתיים וחצי.
חזרת בעצם מהשורשים.
כן.
לחוזקה שלך.
נכון. זה שוב, קודם כל זה לא קל. יש לי 3 ילדים בני 6, 9 ו-11. אז אפשר לדמיין את השנים האחרונות גם ברמת הבית והטיפול של הבית. אני חושבת שקודם כל בהיבט הזה אני ובעלי בן שותפים מלאים לתוך הדבר הזה. אנחנו גם הוא בהייטק והוא גם מאמן הורים ונוער ממכון אדלר ומקשים את עצמו. ומצד שני אנחנו תמיד שמנו לעצמנו למטרה להיות הורים נוכחים. אז אם זה תמיד היה לחלק את השבוע, פעמיים בשבוע הוא אוסף, פעמיים אני סבתא שמגיעה פעם בשבוע, ברמת היום-יום הטיפולי הזה, אבל אם זה שהוא מגבה אותי, כי אני בנסיעות עבודה, והוא צריך להיות בבית.
ולהפך?
הוא פחות נוסע, האמת. אז, אבל כן, הוא הולך למילואים.
אז יש לך נשק לא קונבנציונלי בבית.
חד משמעית. למרות שאני חושבת, את יודעת, שבסופו של דבר, כשאני נוסעת לשבוע עבודה, כולם מרימים אותו על המזבח ואומרים, איך עשית את זה?
מה שאת עושה בשוטף. תראי, זה נורא יפה להביא את הדוגמה שלך, ואני כל כך רוצה שהמאזינות ייקחו את הדבר הזה. באמת, ייקחו פה איזושהי תובנה לחיים שלהם, כי תמיד מדברים על העשור הזה של בין ה-30-40,
נכון.
שזה עשור קריטי. כל כך עסוקה, גם בקריירה, גם בהתקדמות שלך, וגם בניהול הבית, וגם הילדים. אצלך זה גם התחזוקה האישית, הספורט. כל הדברים האלה המון פעמים גורמים לחלק מאיתנו להרים ידיים באיזשהו שלב, ולצאת מהמעגל. ואת בעצם מוכיחה במשהו הנורא, אני אגיד, מאוזן, באולי הנוסחה מאוזנת שאת מציגה. איזה משהו שהוא לא קיצוני. מצד אחד אובססיה לקסטמר, מצד שני משהו לא אובססיבי בניהול של כל החלקים התובנים של החיים שלך. ואת עושה את הגם וגם וגם וגם. איך זה בעיניים שלך? מה תייעצי לנשים שמקשיבות לך עכשיו?
אני חושבת שקודם כל, אני מרגישה שאני ובן ביחד באירוע הזה. זאת אומרת, כשאני החלטתי, התקדמתי, הציעו לי תפקיד נוסף בתוך AWS ולהתקדם וזה, זה משהו שרגע ישבנו כמשפחה ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה? וחלק מזה זה באמת פרקטיקות של החלטנו לתעדף הוצאות כספיות כאלה ואחרות.
כמו מה?
לאוטסורסינג.
למשל?
לניקיון וכביסות ואוכל, שאולי היינו מוציאים על משהו אחר. אני מבינה שכשאני מסיימת לעבוד, אני רוצה להיות עם הילדים שלי, אני לא רוצה להתעסק בלקפל כביסה לשלושה ילדים ולעשות זה, וזה משהו שקיבלנו עליו החלטה, ומן הסתם יש לזה את המחיר שלו. ועד שדייקתי לעצמי, כשאני הגעתי ל-AWS, הייתי בחופשת לידה של השלישית
את
שלי.
את כל הזמן אומרת AWS, אבל נגיד זה אמזון.
נכון.
אמזון Web Services.
נכון.
כדי שנזכור בסוף שאנחנו מדברים על
אמזון.
על אמזון.
את צודקת. אני בכלל הייתי בחופשת לידה של השלישית שלי, זה היה קורונה, וכולם חשבו שהשתגעתי. כאילו, מה אני מתראיינת עכשיו לאמזון? בזמן הזה, שיש לי גם שלושה ילדים שהרגע אני מסיים את חופשת לידה, וגם התחיל קורונה עם כל ה... זאת אומרת, היינו בסוף ה... והבנתי, דייקתי לעצמי שאני צריכה את זה. אני צריכה שיהיה לי מעניין, ואני צריכה שיהיה לי תשוקה, ואני צריכה שיהיה לי כיף לקום בבוקר, ולעשות ולפתח אנשים ולפתח את עצמי. זאת אומרת, ואני חושבת שאם יש מישהי או מישהו שמשהו אחר
מגרה אותו.
כן, מתקתק להם לעשות וזה, שילכו לו ויעשו את זה. והם רוצים להיות בבית יותר, או אם רוצים לעשות דברים אחרים, זה מדהים. אבל זה מה שהייתי ממליצה, תדייקו לעצמכם, כאילו. אני נורא דייקתי וזה היה לי נורא ברור.
את באת לאמזון לתפקיד מסוים.
נכון.
לאיזה תפקיד?
לנהל את ה-Technical Account Managers, כן.
ומשם בעצם הגעת למקום אחר לגמרי. את מנהלת את המנהלים, את נכון. אלה שהיו הקולגות שלך.
אני, כן, התפתחתי, נכון. אחרי חצי שנה שככה התחלתי להרגיש שאני קצת מבינה מה אני עושה באמזון, תסמונת המתחזה ככה חזקה מאוד, בטח בחברה כל כך גדולה, עד שאת מבינה את התרבות, עד שאת זה. המנהל שלי שגייס אותי עזב, והציעו לי להחליף אותו.
כן. כי מה זה יהיו בך?
שאלה. אני בהתחלה אמרתי, רגע, רגע, שנייה, אני רק הרגע, רק את מתחילה להבין מה אני עושה, לא הבנתי מה קורה. אבל אני חושבת שאני, זה חוזר להתחלה. אני מקדמת דברים. אני עושה צ'אלנג' מאתגרת את הסטטוס קוו ועושה שינויים, שינויים לתהליכים שקורים, וראינו את זה כל הזמן. ואני עומדת מאחורי המילים שלי. אם אני אומרת משהו...
האינטגריטי.
הוא מאוד 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 חשוב לי.
בין המילה לעשייה.
נכון.
כשבאו ואמרו לך את זה, מה עבר עלייך? מה עובר עלייך? בדילמה הזו, האם לעשות את הקפיצה הזאת לתפקיד עם המון השפעה, עם פוזיציה מאוד חזקה בשוק. מתלבטת?
האמת שביקשתי לחשוב על זה. אני חושבת שאולי הרבה אנשים היו ישר אומרים כן, כן, כן. אני רציתי רגע לחשוב איך אני עושה את זה, גם ברמת הבית, גם ברמת הזה. אבל מאוד מהר כבר בפנים ידעתי שאני הולכת להגיד כן. זאת אומרת, ידעתי שאין סיכוי שאני מבטרת על ההזדמנות הזאת, וגם מי שסביבי, תמיד אני אומרת, הזדמנויות לא באות כל יום, וצריך לדעת לתפוס אותן.
הגישה הזאת של להגיד כן, היא אחד אולי הצורות חשיבה, או איך אני אגיד, הדבר שהוביל אותך מאוד בהתקדמות שלך.
נכון. יש לי חברה שקנתה לי תיק שכתוב עליו קודם כל כן.
כן.
שממש דייקה את זה אצלי. נכון, כי אני סומכת על המשפחה שלי, ואני סומכת על עצמי, שגם אם כרגע זה נראה לי גדול או לא אפשרי או לא זה, אני אמצא את הדרך.
זה, קודם כל, זה מעניין ממש, וזה אולי מתחבר לי למה שאנחנו עושות עכשיו. אמרת כן, אמרת כן, וזה לא כזה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, הלכת פה נגד האינסטינקט שלך.
נכון.
ואני חושבת שזה שיעור לכולנו. בואי תספרי קצת על אחורי הקלעים.
מה, על הלחץ מלבוא...
תראי, את בן אדם שפאבליק ספיקינג, לדבר בפני קהל, זה לא הדבר, כאילו בוא נגיד, שהוא הכי הכי קל לך.
נכון.
לא דבר שאת עושה. זה רעיון ראשון?
כן.
רעיון ראשון, אנחנו עושות רעיון ראשון, אנחנו פעם ראשונה מספרות את הסיפור, ואני אומרת לכם, תקשיבו טוב, רותי אהובי, תהיה אחת המנהיגות הכי גדולות של המשק הישראלי, תזכרו מה שאני אומרת לכם. וזה אחרת, כל כך מרגש אותי, את הרגע הזה, באמת. אז מה, איך המוח שלך עובד? את אומרת, אני לא רוצה להופיע, אני לא רוצה לדבר, קשה לי. תספרי, איפה זה פוגש אותך מבחינת החסם ש...
כן, אני חושבת שבאופן כללי זה מה שמניע אותי כשאני מסתכלת על זה, שאני מגיעה לתפקיד, בדרך כלל אני מרגישה שהבלנס הנכון הוא זה ש-70% אני מרגישה בנוח במה שאני עושה, ו-20-30% אני לא מרגישה בנוח. זאת אומרת, משהו שמוציא אותי משגרה, משהו שאולי אני לא רגילה לעשות, משהו שככה לא נוח לי לעשות, וברגע שאני מגיעה ל-100% אני מחליפה תפקיד. או עוברת הלאה.
כשמתחיל להיות לי ממש נוח, וואלה, זה הזמן, זה הקיו.
נכון, לגמרי. אני ממש מרגישה את זה. או שאני זזה ממש תפקיד, או שאני משקפת. אני אומרת למנהלים שלי, כאילו, מתחיל להיות לי יותר מדי נוח, צריך לחשוב מה עושים עם הדבר הזה. וזה משהו שבסוף פתח לי דלתות תמיד. כאילו, אם אני מסתכלת אחורה, והיום איפה שאני, אז איכשהו פתח לי עוד ועוד דלתות, אם זה ניהלתי את ישראל. ואז ניהלתי את אפריקה, ואז היום אני מנהלת גם עוד צוותים בכל רחבי ימיה. אז זה משהו שככה פתח לי את הדלתות, שהגעתי לאיזשהו נוחות יותר מדי. אבל יחד עם זאת, הפאבליק ספיקינג דווקא, זיהיתי לפני שנתיים שזה עוצר אותי. זאת אומרת, זה שאני לא מרגישה בנוח, עוצר את ההתקדמות שלי, ואני לא הולכת לשם, אני תמיד מביאה את הצוות שלי לדבר, אני תמיד פותחת הזדמנויות לכולם, אבל אני ככה לוקחת צעד אחורה עם זה.
כי מה זיהית? למה לא עשית את זה?
תמיד הוא מעולם מאוד הלחיץ אותי. אני אפילו זוכרת את הפרויקט גמר באוניברסיטה שהצגתי, באיזה סטרס הייתי, בקושי 10 דקות הייתי צריכה לדבר בעברית, וכאילו התכוננתי לזה כמו, אני לא יודעת מה, קשה לי עם החשיפה, קשה לי עם לראות את האנשים מולי, זה, כן, מפחיד אותי.
היו ביטויים משבריים לקושי הזה? זה הביא אותך למקומות מאיימים, כואבים, משבריים?
לא, פחות שם, פשוט לחץ פיזי. כאילו, ממש סטרס, שאת יודעת, שאת לא, הוא לא בשליטה.
כן. זה מקום שלא נוח להיות בו, לא נעים להיות בו. נכון. השאלה, איזה דרך אתה בוחר? האם אתה בוחר בדרך של אימנעות?
נכון.
להימנע מהכאב, להימנע מהחלק המאיים, מהמקום המפחיד, המלחיץ, או שאתה אומר, אוקיי, אני נכנס ברבק של הפחד, עושה את זה, או מוצא אסטרטגיה אחרת, של לעקוף את זה, להגיע לאותה מטרה בדרכים אחרות. השאלה, מה עובר לך בראש? מה האסטרטגיה שבחרת?
אז אני חושבת ששנים נמנעתי, אם אני מאוד כנה. תמיד היו לי מול הצוות, מול הארגון, אבל לא משהו שהוא ככה זה. ובתחילת 2023 החלטתי שאני הולכת ברבק, וברבק זה אומר שנרשמתי להציג עם, בכנס של AWS בתל אביב.
של אמזון בפני מי?
של אמזון, נכון.
בפני הלקוחות הגדולים?
בפני עשרות אלפי, כן. אנשים שמגיעים, לקוחות שמגיעים, זה הכנס הטכנולוגי הכי גדול בארץ. יש אותו בכל העולם, את הכנס הזה של אמזון. כן. וידעתי שאם אני שמה את זה, אז זהו, מה שנקרא, אני לא יכולה לברוח, השם שלי שם, אין ברירה אלא להתמודד.
ומה יכול להיות במקרה הכי גרוע?
אני חושבת ששם אני נכנסת, הצגתי עם, עם מישהו מהצוות שלי, הצגנו ביחד, ואני חושבת ששם פשוט נכנסתי להתכוננות מאוד 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 עמוקה, זאת אומרת, נתתי על זה שעות.
מה קורה בלילות לפני?
מחשבות, בנהיגה בדרך העברתי את הטקסט בראש, כאילו באמת.
אבל רגשית, רגשית.
לחץ מאוד גדול. כאילו מצד אחד, אני אומרת, אני מוכנה, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה להגיד וכולי, מצד שני, הבפנים הוא, הוא אפשר להתעלם ממנו.
סוער. מאוד. סוער מאוד.
מאוד.
ואיך אנחנו בינתיים? בסדר?
משתפר.
משתפר, מעולה. אז קודם כל, גם זה משהו שאני יודעת שהרבה הרבה הזדהו איתך. והבחירה שלך לחיות בשוטף, בקבוע, כל הזמן עם 30% של תחושה שלא נוח, בהגדרה, את בוחרת, 70% נוח, 30% לא נוח, זאת אומרת שאת דנה את עצמך קבוע לתחושות האלה של אי שקט.
נכון.
ובכל זאת עושה את זה.
נכון.
כי זה המקום של צמיחה. אז אם אני ככה אסכם, אז שני החלקים שמאוד מאפיינים אותך בדרך במסע, זה החלק של לקחת גישה של קודם כל כן, להגיד כן לדברים, להזדמנויות, להצעות, לדברים שיכולים לקדם ולהימנע מהימנעות.
נכון.
והדבר השני הוא לתחזק מערכות יחסים כמשהו שהוא אסטרטגי. הוא לכאורה נראה טקטי, אבל הוא אסטרטגי בסוף.
מאוד. למרות שאני לא ניגשת לזה מההיבט הזה, אלא כי בסוף אני מנהלת מערכת יחסים עם אנשים שאני רוצה,
כן.
שנחמד לי, שאני לומדת מהם, שהם לומדים ממני וכולי, אבל אני מבינה עם הזמן שבסוף הכל זה יחסים, כשאנחנו מכירים, גם התעשייה שלנו מאוד קטנה, ובסוף את מוצאת כל מיני דרכים, איך את מכירה פתאום מישהו, את פתאום עובדת איתו וכולי, וגם ברמת, בתוך הארגון.
אז בתור בן אדם שכל הזמן שומר על יחסים ומתחזק, מה בעצם הביא אותך, בשלב הזה של חייך, להצטרף לפורום המנהיגות הנשית של ישראל, שזה פורמט מאוד לא קונבנציונלי, שבו בקבוצות קטנות יחסית אינטימיות, מבוססות אמון וצמיחה, אווירה של צמיחה. את יושבת עם נשים מאוד חזקות במשק ביחד, ועוברות איזשהו תהליך, אני מקווה, טרנספורמטיבי. מה הביא אותך? כאילו, למה?
קודם כל השיחה איתך, אני חייבת להגיד. בסוף התפקיד הזה, ככל שאת מתפתחת, למרות האנשים שיש סביבך, ולמרות המערכות יחסים, הוא קצת בודד. זאת אומרת, את בסוף מקבלת החלטות מאתגרות, את בסוף יש המון דברים שאת מחזיקה, זה אחד הסיבות שאני גם, לפני שנתיים הבנתי שאני חייבת לרוץ, ולעשות את המקום הזה לעצמי, שם המחשבות זורמות לי מהר, והרעיונות מגיעים גם, וקצת שקט שזה נותן לי, ופתאום להיות בחדר עם עוד נשים, מאוד חזקות, מאוד מעניינות, שעוברות אתגרים דומים לשלך, שאת יכולה ככה לשתף, את יכולה לשמוע, את יכולה ללמוד. אני מרגישה שזה ממש מתנה לעצמי.
כן, כן. אני רוצה שנעצור רגע את החלק האישי ולדבר קצת על מה שקורה ב-AI, כי זה משהו שמשנה את המציאות שלנו ומאוד רלוונטי למה שאת עושה. מאוד. את יושבת באיזושהי פוזיציה שאת רואה את כל, את כל הארגונים, את רואה אותם, את מתבוננת, את מכירה אותם בתוך הקרביים, ומצד שני את רואה תמונה מאוד רחבה, חוצת ארגונים, ואנחנו רואים כולנו את האיום המאוד גדול לתעשיית התוכנה. שבעצם, אתה שואל את עצמך, התעשייה שואל את עצמה, רגע, אם אפשר לקחת סוכן AI, שיבנה לי את, את התוכנה שרלוונטית לי, באופן מאוד ספציפי לארגון, למה אני צריכה לקנות מוצר מדף, נניח של Monday, או של Salesforce, או whatever. מה את חושבת על, על הסיטואציה הזאת שקורית? במקום שלך?
קודם כל, אני חושבת שאין לנו שליטה על זה. זה הולך לקרות, טכנולוגיה מתקדמת, ותתקדם עוד ועוד, ואני חושבת שלשקוע או להיות במקום הזה של הדאגות סביב זה, או מה נעשה, או מה, זאת אומרת, זה לא תורם וזה לא מקדם אותנו. בסוף,
מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות?
המניות נדפקות רציני, כאילו...
אני חושבת שבסוף גם אנחנו לומדים את זה, גם כשהאינטרנט הגיע, זה היה אירוע מכונן שלא לא ידענו איך רגע לאכול את הדבר הזה, ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, וזה זה הדבר הבא שהגיע, זאת אומרת, ואנחנו לומדים בלייב, כי זה כל הזמן משתנה. ואני חושבת שארגונים צריכים להבין מה האסטרטגיה שלהם סביב הדבר הזה, מה האסטרטגיה לא רק ברמת איזה מוצרים הם מוציאים החוצה, שמשתמשים ב-AI ונותנים את הטכנולוגיה, אלא גם מה הם עושים בפנים, איך הם מניעים את האנשים שלהם ללמוד את הטכנולוגיה, להשתמש בטכנולוגיה הזאת יום-יום, לפתח את עצמם.
אוקיי, אבל זה ברמה, פיתוח, איפה ה-game changer? מה בעצם, נניח את עומדת עכשיו בראש Monday, מה את עושה? את בראש Fiverr, מה את עושה?
תשמעי, אני חושבת שבסוף אני לא אתיימר לרגע להיות בראשם ובאתגרים שהם חווים, ואני חושבת שכולם חווים, כן? כל המשק, כל התעשיות היום בעולם נמצאות במקום הזה, שהן צריכות רגע להבין איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. אם אחר הייתי בונה את החברה שלי, הייתי בונה אותה אחרת? הייתי ניגשת אליה אחרת? האם הייתי מגייסת את אותה, היה לי אותו מבנה ארגוני? האם הצוותים שלי היו מסתכלים בצורה אחרת, כאילו בונים מוצרים אחרים? זאת אומרת, כמה אנחנו ריאקטיביים לזה? זאת אומרת, יש איזה מוצר חדש, בוא נראה איך הוא עובד וכמה אנחנו פרואקטיביים, יוזמים. אני חושבת שיש לנו לקוחות וחברות שמשכילים ממש לשים אנשים שמובילים את האסטרטגיה סביב הנושא הזה של מה עושים את זה ברמת הארגון, ולא עכשיו אני איזה צוות פיתוח שמשתמש באיזה כלי נחמד ליום יום שלי.
זה בטוח, אפרופו כלי נחמד ליום יום שלי, במה את משתמשת כדי לשנות בצורה דרמטית את הביצועים שלך?
אז קודם כל יש לנו דברים פנימיים שלנו מן הסתם, של אמזון, אני חושבת שמעבר את יודעת, סיכומים והדברים האלה שהם ברורים מעליהם, אני חושבת שמה שבעיקר, זה אני לומדת את הדברים החדשים, כל הזמן, אם זה שואלת, אם זה קורית, אם זה לוקחת חלק, ואני כמנהלת, מאתגרת את האנשים שלי להבין איפה הם משתמשים בזה, איפה הם מנהלים,
מעניין אותי ממש לדעת, איזה כלי ניהולי מאוד תרם לאפקטיביות שלך ולפרודוקטיביות שלך, אפרופו הטכנולוגיות החדשות.
כן.
תני לנו אחד, שממש ידרג לך את הביצועים.
תשמעי, אני חושבת שכל הנושא הזה של להוציא המון דאטה ממקום אחד ולעשות סביב זה דוחות, או דברים שאני צריכה לבנות ליום יום שלי, או הסקת מסקנות מכמות הדאטה שיש לי בארגון.
הוא מסיק לך?
כן, הרבה פעמים. כמובן שאני עושה על זה הרבה ריוויו, אני עושה על זה פרומט ברור של מה אני רוצה להוציא מזה. זה שעות של עבודה.
כן.
שהיה כאילו להסיק מסקנות וזה, ואגב, אני עדיין מאתגרת את איך אני יכולה לקחת את זה צעד אחד קדימה.
יש איזה כלי מיוחד שהתאהבת בו? שממש, כאילו, חוץ מהצ'אט GPT, מה...
כן, זה הכל דברים...
יש איזה כלי שאת ממליצה לנו להשתמש, קשה להדביק אפילו את הקצב, אנחנו מתנשפים במאמץ להדביק את הקצב של להכיר את הכלים החדשים, כי כל יום... קמים אקספוננציאלית עוד ועוד
זה
כלים.
לא זה לא רק הכלים, כמו הטכנולוגיה שמתחברת לכלים, כמו שאמרת, יש סוכנים, אז מה זה אומר לזה? זה אומר שאני לא רק יכול להוציא את הדאטה, או ללמוד עליו, או לעשות סיכום לדאטה, אני יכול גם לפעול. אני יכול גם להבין שאם המערכת שלי נתקעה, אז אני לא צריך עכשיו מישהו שישחרר אותה ויבין, ויעשה טראבל שוטינג למערכת וזה. אני יכול להפעיל סוכן, שלך ויפתור לי את זה.
וזה מה שאת עושה? נו, בדיוק הבעיה, זה בדיוק העניין שמשבש את, את כל תעשיית התוכנה, אותם סוכנים שבעצם יכולים לכתוב לך קודים לתוכנה.
יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד דרך, אני חושבת שעדיין אנחנו צריכים את האנשים שלנו, אנחנו עדיין אנשים, אני חושבת, אם כבר אני אתן טיפ, אני חושבת שכל הנושא הזה של אינטליגנציה רגשית ומערכות יחסים, זה משהו שמקבל משקל יותר ויותר גדול בעולם הזה, כי באמת, להיות הגאון בחדר, אני כבר היום, וגם את גאונה בחדר, כי את יכולה רגע לשלוף את זה מאיפשהו, ולקבל איזשהו סיכום, נכון? אז כאילו, מה הדיפרנציאטור שלי? לא רק בלהבין את הטכנולוגיה, אלא באיך אני ניגש לזה. ואני עדיין חושבת שגם הלקוחות שלנו, וגם חברות, יצטרכו את האנשים האלה שילוו אותם.
מה זה האנשים שילוו אותם?
שיעצו להם, שיבינו מה האסטרטגיה שלהם. הרי גם היום יש המון מסמכים שקיימים, שכתובים, שאתה יכול ללכת, את יכולה ללכת ולקרוא אותם. עדיין הרבה פעמים את תרצית מישהו הזה רגע להתייעץ, כי יש את הדברים היותר מיוחדים שמתאימים לך, או את הדברים שאת מחפשת, שלאו דווקא כתוב בצורה מאוד ברורה במסמך, או יכולים לעשות לך את ההתאמות בדיוק כמו שאת רוצה. כן? Okay. אני עוד מאמינה במין האנושי.
לא, בינתיים, את יודעת, רק הבוקר התבשרנו שאמדוקס מפטרת מאות עובדים, והולכת להקים חטיבה מיוחדת להטמעת AI, וזה נופל, וזה יורד, וזה, הכל משתגע.
נכון, אבל אני אומרת תמיד, גם לילדים שלי וגם לעצמי, אנחנו יכולים לשלוט רק במעשים שלנו.
מעניין אותי מה, כאילו, אם, יש לך איזו ראייה מעניינת על, על איך, איך חברות התוכנה יפעלו או צריכות לפעול. כדי ליזום משהו פורץ דרך בתחום. אבל בסדר, נחכה, אולי נגלה בהמשך.
כן.
כשאת מסתכלת על כל הארגונים בארץ, ואת משווה אותם לחשיבה של חול, לאנשים שעובדים בראש החברות מחוץ לאקוסיסטם הישראלי, מה את מזהה על הרעל הישראלי בהייטק?
האמת שזה, אני לא חושבת שאנחנו אפילו מבינים כמה הייטק ישראלי וההון האנושי שיש פה, הוא יוצא דופן, לא רק בהבנה הטכנולוגית המקצועית, שאנחנו באמת מאוד מאוד מתקדמים, לא סתם יש לנו פה חברות שמתפוצצות ומתפתחות יום יום, אלא גם במוסר עבודה. וגם בחתירה למטרה, וגם בלא לקבל לא, ולמצוא את ה... איך כן, ולדלבר ברמה מאוד מאוד גבוהה.
תחת כל תנאי.
ממש.
שיהיה תנאי קיצון ככל שיהיה. מלחמות,
טילים. בטח השנתיים האחרונות.
לגמרי, כן. זה ממש מפתיע השנה האחרונה, שהחברות הצליחו לעמוד ביעדים שלהם, למרות כל כך הרבה מילואיניקים שלא היו, ולמרות כל ה... כל המשברים הביטחוניים וכולי.
כן.
הכלכלה הביאה ביצועי C.
אני חושבת שאנחנו חברה עמידה עם א' בצורה בלתי רגילה. כאילו אי אפשר אפילו להסביר את זה במילים. אני רואה את זה כשאני נוסעת ושומעת ושואלים אותי, וכולם כל כך מופתעים ולא מאמין, לא מצליחים להכיל בכלל.
אז את עצמנו אנחנו מכירים. מה אנחנו לא יודעים על הצד השני? על האחרים בחול? אוקיי, את פוגשת הרבה בקורפורט שאת עובדת בו.
נכון, ובכלל.
אני חושבת ש... לא נתנף, אבל...
לא, אני חושבת שיש לזה גם את היתרון. גם את היתרונות וגם את החסרונות. אני חושבת שיש לזה גם את היתרונות וגם את החסרונות, שיש לנו מה ללמוד, כן? זה לא שלא. אני חושבת שכן, אנחנו מאוד חותרים למטרה ולעשייה ולעשות וזה, ויכול להיות שבחול כן רגע לוקחים את הדברים, מעמיקים בהם יותר, לוקחים את הזמן. לפעמים זה נכון גם לעשות את זה במקומות מסוימים, ולחשוב איפה אנחנו עושים את זה יותר, ורגע מביאים בחשבון את כל האלמנטים לפני שאנחנו פועלים. אני חושבת שזה משהו מאפיין את התרבות שלנו. אז זה כן משהו שאני חושבת שאנחנו יכולים ככה ללמוד, ואני חושבת שעוד משהו שאנחנו יכולים ללמוד זה ערך המשפחה.
שמה?
אני חושבת שזה, את יודעת, אוגוסט, אירופה, עם המשפחה, עם הילדים.
זה, קדוש.
זה, מה קדוש. זה קדוש? אין עם מי לדבר. 5-6 בערב, את אתה יודע, צריך להיות משהו מאוד 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 קיצוני.
אז זה נוח לך, כי את בקורפורייט אמריקני.
אני חושבת שזה רק גרם לי להבין כמה אנחנו כחברה צריכים להשתפר במקום הזה.
אני מרגישה שזה זולג. אני לפי האוגוסט הזה זולג יפה מאוד, אבל מעניין, אני אשקף לך משהו שאני שומעת מהרבה אנשים שעובדים בקורפורייט גדולים. ומתלוננים כל הזמן, כמה דרגות החופש שלהם לקבל החלטה, כמה האוטונומיה שלהם נפגעת, כמה הם צריכים לעמוד בכללים מאוד מאוד נוקשים, לא כל אחד בנוי לזה, ואני רואה שאת דווקא שוחה יפה בתוך המים.
כן. זה לא שאין, ברור שיש את זה, אבל יש בעיניי המון דרגות חופש.
איך?
פשוט צריך לדעת מה המנגנונים הנכונים כדי לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו משהו עם עצמי, עם הצוות, אז נכון, אני עושה איך שאני רוצה ואיך שנראה לי, ואנחנו זה. ברגע שאני רוצה לצאת ולעשות משהו שהוא במנגנון שאולי להשפיע לא רק בארגון בישראל, אלא בארגונים אחרים, אז אני אתן את הפוינט, אני ארשום את ה-PRFRQ הזה.
את ההודעה לעיתונות.
של מה, את המסמך הזה שמציג, מה הולך להיות, מה אנחנו רוצים להשיג, מה זה. אני אביא את הדאטה של מה שאני ניסיתי, והראיתי ועשיתי. את יודעת, עם נתונים אפשר להתווכח. אפשר להתווכח. אם את מראה בסוף את ההצלחה, את מה שזה מביא, את הזה, ונותנים לך לרוץ על זה.
יכול להיות שאת מצליחה למתוח את הגבולות של הפעילות בתוך הקורפורט שאנשים אחרים לא מעזים, ובגלל זה הרגשה שלך שונה. כי את מרגישה שאת משפיעה למרות.
יכול.
למרות שדוחקים, שיש איזה קירות שקשה לזוז שם, ואחרים מתים מזה, והם לא רוצים להרגיש בורג.
כן.
ואת מצליחה בדרכך, שאני מה, וכל כך מלאת קסם, כאילו, לפעול בתוך הגבולות האלה, ולדחוק אותם קצת, אני מרגישה שכאילו, את רואה את האפשר בתוך המקום, שאולי אחרים יגידו, נכון. יראו את הבלתי אפשרי.
נכון, יכול להיות, אחרת לא הייתי יכולה להישאר.
נכון.
אם לא הייתי מרגישה שיש לי את הדרך להשפיע, את היכולת להשפיע, לא הייתי.
את יכולה לתת דוגמה שבה התגרת את הסטטוס קוו, בצורה שפרץ דרך, אפילו קטנה, שלא הייתה לפני כן אפשרית, שזה נראה בלתי אפשרי, ועשית משהו שהזזת.
אני חושבת, אולי משהו שנגיד חזר על עצמו, ראינו מלקוחות שלנו איזשהו תמיכה באחד השירותים, שנגיד לא עבד בצורה האופטימלית, או לא כמו שהיינו רוצים לראות, וזה חזר על עצמו, וזה היה הסטטוס קוו. אנחנו תמכנו בצורה מסוימת, נתנו הודעות, שיקפנו דברים ללקוחות שלנו בצורה מסוימת, הסברנו להם את הדברים בצורה מסוימת, וזה לא עבד. והייתי באחת הפגישות, ואמרתי, כאילו, אז למה בעצם, למה אנחנו עושים את זה ככה? וזה לא צוות שלי, זה לא ארגון שלי כביכול.
זה קשור לעיקרון האונשי, לקחת בעלות גם על דברים שהם לא שלך.
שהם לא שלי. כאילו, לשאול רגע את השאלה.
עיקרון של אמזון.
חד משמעית, חד משמעית. בעצם רגע לשאול למה, למה אנחנו עושים את זה ככה, למה, משהו כנראה לא עובד.
ואז מה עשית?
ופתחנו ממש מסמך, עשינו מזה מנגנון של איך אנחנו משנים את זה. הלכנו, חקרנו, מה היינו רוצים לראות בתוך הדבר הזה.
שזה עיקרון אחר של אמזון, שזה דייב דיפ.
נכון.
דייב
דייב? דייב דיפ, נכון.
אוקיי.
ולהעמיק במה אנחנו באמת צריכים בדבר הזה, ולעשות איזשהו שיתוף פעולה בתוך הארגון, כן? אבל לשאול את הלמה. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים לוקחים בחשבון שאם זה ככה, זה ככה.
ככה.
אין מה לעשות.
ככה, ככה.
זה המצב.
זהו, ככה עושים.
אם זה נתמודד.
ונתקעים.
נכון.
וזה דבר שאם צריך לנער את המאזינות והמאזינים שלנו על משהו, זה על זה. שום דבר הוא לא ככה.
נכון.
כל דבר אתה יכול להזיז. כל דבר אתה יכול לשנות. ככה הומצאו דברים, ככה התגלו דברים.
ככה יש סטטוס קוו, זה בדיוק זה.
שזה הדבר שחבל, שהרבה אנשים, יש להם אמונות מגבילות במקום הזה. זה אמונה מגבילה, ממש. טוב, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, רותי, לא נשאר לנו עוד הרבה.
לא יומן.
אז נכון, את רואה?
ואני אמרתי, איך שעה, איך מדבר, וואו.
שעה, שלמה, לא הספקנו כלום. מעניין אותי לדעת מה היה הרגע הכי מרגש בכל המסע הזה שלך, שיש בו כל כך הרבה דברים בלתי צפויים, באמת. מהילדה שהיית, לפוזיציה שאת נמצאת בה היום, לעמדת ההשפעה שלך, והיכולת שלך להנחיל כל כך הרבה השראה וכלים לאחרות, לעודד אותם ולהביא גם אחרות ללכת במסלולים לא קונבנציונליים שהם לא ציפו. מה היה הרגע הכי מרגש?
אם תרשי לי אני אביא שתיים.
יאללה.
אחד זה ההבנה שיש לי השפעה ואחריות לקדם נשים בתעשייה שלנו. בעצם מתוך איפה שאני נמצאת היום, זה שאני פה היום, זה אחת הסיבות. זה שאני הולכת לשבוע נערה ישראלית, ואני מנטורית, ואני, זאת אומרת, אני מבינה שלכולנו יש אחריות בדבר הזה, כדי לראות יותר ויותר נשים בתוך התעשייה שלנו, גדלות, מתפתחות, נותנות חלק, ואני חושבת שכולנו נהיה במקום יותר טוב בכל ההיבטים, ואני מקבלת את הפידבק הזה כל הזמן, של ראיתי אותך פה ובגלל זה הלכתי ועשיתי, או הלכתי לרוץ, או, זאת אומרת, הדברים האלה הם מדהימים, כי what you can see you can be, זה משהו שאני לגמרי מאמינה בו ומבינה שזה המקום שגם היום אני יכולה לתת חזרה. והדבר השני זה לגמרי דוגמה אישית לבית שלי. לבת שלי, שבת 11, שתראה שכל מה שהיא רוצה היא יכולה. לזה ש... לבן שלי בכדורגל הם משחקים הורים וילדים, ואני תמיד אהיה האמא היחידה שמשחקת איתו בסוף שנה של החוג, כדי להראות לכולם שגם אמאות יכולות לשחק איתו שם בכדורגל, והכל בסדר, כאילו הן יכולות בדיוק באותה מידה. אני מרגישה שזה שם, מגיל מאוד מאוד צעיר, יש לנו את המקום הזה לשים על זה דגש ולהשפיע.
מרגש. מרגש וחשוב ממש לפעול הרבה מעבר לתפקיד שיש לך בתוך הארגון שאת נמצאת בו, ולהבין את המשמעות היותר רחבות של הפוזיציה שלך, ולחשוב מחשבות הרבה יותר גדולות על עצמך, מעבר לארגון שבו את פועלת. וואו, אז טוב, רותי, איך היה לך? סיימנו.
האמת נהניתי.
גם אני, לא היה לי ספק שנהנה.
כל בזכותך, ורד.
איזה כיף, ממש. אז תודה רבה שבאת לפה, ובאמת, לא טריוויאלי, ותודה גם לכן, המאזינות והמאזינים, ואני מקווה שהיה לכם מעניין לציץ לתוך העולם הזה, שבו רותי פועלת לעולם של אמזון. אני מקווה שלקחתם כמה כיווני השראה לעשייה שלכם ולחיים שלכם, וממש חשוב שתשתפו את הפרק הזה, כמה שיותר לעובדות שלכם, למנהלות שלכם, לקולגות שלכם, למשפחה שלכם, כמה שיותר. תזכרו שחשוב שבשולחן מקבלות ההחלטות, שולחן מקבלי ההחלטות, תהיינה נשים, כי אין שוויון אם נשים לא בשולחן מקבלי ההחלטות, בשולחן אם לא בראש השולחן. תזכרו את זה, אז תשתפו כמה שיותר. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בעוד פרק של משפיעות פה ברדיו תל אביב. תודה רבה לטכנאי השידור, יונתן כהן, בלי היי. תודה רבה, רותי.
תודה רבה.
ביי.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.